אז אנחנו עוד עם המקורות האלה על החוכמה והרצון, נמשיך בזה עוד קצת. נעשה שיתוף. כן. אז סימנתי פה איפה הגענו. זה חלק ג', פרק כ"ה. זה פרק שעוסק בעצם בתכלית העולם. מה התכלית? בשביל מה? אז הוא אומר שיש כאלה שאומרים, זה לא שאלה שמותר לשאול. הקדוש ברוך הוא רצה נקודה. מה אנחנו מבינים ברצון שלו? אנחנו לא תופסים אותו ולא תופסים את הרצון שלו, הוא רצה, אז הוא אומר לא, אי אפשר לקבל את זה, כי הוא הגדיר בהתחלת הפרק שיש פעולות של הבל ויש פעולות של ריק, זה פעולות סתמיות, בלי משמעות. אז שאלנו, בסדר, אז נגיד שהוא עושה פעולות סתמיות, בלי משמעות, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא רוצה, מה אנחנו יודעים? אז זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא חייב לעשות פעולות שנראות לנו, בעיניים שלנו, כמשמעותיות, אלא אמרנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה, תכף נדבר זה עוד טיפה, ופעולות שאין בהן חוכמה, אין בהן משמעות, הן לא בשביל שום דבר, הן לא מגלות כלום, זה כאילו שהוא לא ברא. אם הוא לא היה בורא את העולם, אז הוא היה קיים, איך שהוא, ככה הוא, נקודה, שלא, הוא לעצמו. הוא לא צריך אף אחד, לא חסר לו שום דבר. זה שהוא מתגלה גם, הוא לא מחפש להתפרסם. אז הוא לא ברא, והכל בסדר, הכל בסדר. עכשיו, אנחנו מבינים, אני כל הזמן חוזר לזה ולא מסביר את זה, כי לאט לאט זה ייבנה. שהבריאה זה גילוי, זה לא גילוי שמספר לנו סיפור, שמגלה משהו לנו, זה גילוי מופשט. עצמו התברך היא עצמות של גילוי. הרמב״ם אומר, מדבר על הידיעה של הבורא, בהלכות יסודי התורה בפרק ב', הוא מדבר על זה גם בהלכות תשובה, שאומר, הוא יודע רק את עצמו, זה לא א' שיודע את ב', זה לא מישהו שיודע משהו אחר, אין אחר ממנו. אז הוא אומר, מה זה לדעת את עצמו? איך אפשר להבין דבר כזה? מה זה? אז הוא עצמו, מה זה? הוא יודע את עצמו. אז הוא אומר, אין כוח באוזניים לשמוע, ואין כוח בפה להגיד, ואין כוח בשכל לתפוס, כי זה מופשט. זה ידיעה מופשטת, ידיעה נקודה, לא ידיעה של משהו את משהו. המציאות שלו זה שאלוה יודע. זה מתחיל מהסתירה של מעשה מרכבה, שיש את האינסוף ברוך הוא, שהוא אור אינסוף, אחד פשוט מכל צד, ושם אפשר להגיד שהוא יודע את עצמו גם. כי יודע זה הכוונה, יש מי שיודע ויש מי שאותו יודעים. אז אפילו אם אתה אומר שזה הוא עצמו בשני הצדדים, אבל זה כבר לא הפשטות המוחלטת של אור אינסוף ברוך הוא, שאין שם שום חילוק, שום זה. אז יש את הצד הזה, ויש את הצד שהוא ברא את העולם, יש נבראים. אז הוא יודע את הנבראים. אז הנבראים זה גם עצמו. הנבראים זה לא יוצא חוץ ממנו. זה לא משהו שונה ממנו, משהו אחר. כי הוא אחד, אין עוד מלבדו. אבל בכל זאת יש נבראים. אז כשהוא יודע את הנבראים, הוא יודע את עצמו. כשהרמב״ם אומר בהלכות יסודי התורה בפרק ב', שהוא יודע את עצמו וזה מעבר להשגתנו ואין כוח בפה להגיד ואין כוח בשכל להשיג, הוא מתכוון מה זה יודע את עצמו, הוא אומר שם בפירוש, הוא יודע את הנבראים, הוא אומר, הוא יודע אותם לא מחמת עצמם אלא מחמת עצמו, הוא לא יודע אותם מבחוץ, כשאני יודע על היתוש, הוא מדבר שם על יתוש הרמב"ן, הוא ברא יתוש, כשאני יודע את היתוש, אני מסתכל מחוץ ליתוש ומשיג אותו, מה, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל עליו, מהצד שהוא יתוש ומסתכל על היתוש, הקדוש ברוך הוא מסתכל על עצמו, כי אין פה בעצם משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא שברא את היתוש. המציאות של היתוש, ברע זה לא שהוא פעם אחת עשה היתוש ועכשיו יש היתוש, כמו שנגר עשה שולחן ועכשיו יש שולחן. אלא בורא זה הכוונה שהוא כל הזמן עושה שהוא יהיה נמצא, ללא כל רגע ורגע. אז המציאות של היתוש זה בעצם במציאות של הבורא, אז זה לא מובן, אז כאילו מה, זה היתוש הוא הבורא? באיזשהו אנחנו לא מבינים את זה, זה הסוד של מעשה מרכבה, היחס בין המופשט למוגבל. אבל כל מה שאומרים שהקדוש ברוך הוא רצון מופשט, הוא אידאה מופשטת, הוא חיים מופשטים, זה הכל מצד של הבריאה, שהוא ברא את הדברים והוא יודע אותם והוא רוצה אותם, ואומרים שהוא רוצה את הדברים, הוא בעצם רוצה את עצמו, כי הוא כל הזמן, המציאות שלהם היא המציאות שלו, הוא כל הזמן, הם נמצאים במציאותו התברך. אבל טוב, אז מזה בא שהבורא רוצה, ושהבורא מתגלה. גם הגילוי זה לא גילוי למשהו מחוץ לו, זה גילוי בתוך עצמו, הוא מתגלה לעצמו, לא לאף אחד, אבל הגילוי שלו בזה שהוא ברא את הבורים, כי אם אנחנו אומרים שהוא ברא את הבורים זה מעשה הבל וריק, זאת אומרת אין לזה שום משמעות, אין בזה שום חוכמה, למה הוא ברא, מה התכלית, בשביל מה, מעלינו. מעלינו, גדול עלינו, לא יכולים לשאול שאלות כאלה. אז אותו דבר כאילו לא ברא כלום. גם תגיד, אין שום משמעות, אין שום דבר, אנחנו לא יודעים כלום. מה ההבדל בין ברא ללא ברא? אז רבה לא, הבריאה היא התגלות. ההתגלות היא על ידי שהוא מצמצם את עצמו להיות חוכמה, וחוכמה זה דבר שאפשר לתפוס אותו. אז עוד פעם, זה נורא מבלבל, כי זה נראה כאילו מתגלה לנו, כאילו מדבר איתנו, כאילו אנחנו הקהל והוא מעמיד לנו איזו הצגה. זה לא, אנחנו, זה שלו, זה לא כלפינו. אבל יש זה חוכמה, הכוונה זה התגלות. כמו שבגלל שהוא ברא דברים. אז זה הבדל בין לפני שהוא ברא, אחרי שהוא ברא. לפני שהוא ברא הוא לא התגלה בכלל, אחרי שהוא ברא אז יש התגלות. התגלות לא לנו, התגלות סתם, התגלות נקודה, התגלות מופשטת. ההתגלות מונחת בבריאה. אז הרמב"ם אומר, הבריאה לא יכולה להיות מעשה חסר שום היגיון, שום תכלית, שום סתם עשה, סתם, בא לו, בלי שום הבנה. לא יכול להיות, כי אז לא הייתה פה התגלות, אז זה לא, כל הבריאה היא התגלות. האריזה אומר, הדבר הראשון, הראשון, הראשון בסיבת בריאת העולם זה התגלות. עוד פעם, צריך כל הזמן, הנושא הזה של התגלות הוא לא מוסבר עוד, אנחנו לאט לאט נגרד אותו טיפה מה שאפשר בכלל. עוד בהמשך הזה, כאן, יהיה עוד על זה. אז עוד פעם, הרמב״ם בחלק ג' פרק כ"ה, הוא מדבר על תכלית העולם, תכלית הבריאה. אז הוא אומר, בעצם יש כאלה שאמרו, אין לבריאה שום תכלית, וגם הוא מסכים שאין לבריאה תכלית. הוא אומר, אתה יודע שהבריאה זה שהוא רצה אותה. בשביל זה קיימת, למה כן הוא רצה? לא יודעים מה, למה הוא רוצה מה שהוא רוצה? תשאל אותו, מה אנחנו יודעים? בזה הרבה מסכים עם אלה שאומרים שאין תכלית לבריאה, רק הוא אומר, אף על פי שאלה תכלית, אתה יכול, אתה לא יכול, אם אתה מסתכל על כל הבריאה ואתה שואל, בשביל מה כל העסק, מההתחלה ועד הסוף, בכלל הכל הזה נהיה. אז הרמב"ם אומר, פה זה רק הרצון, לא יודעים. אבל אם אתה מסתכל על העיניים, אתה אומר, הנקב הזה בעיניים זה בשביל לראות. זה לא, הם טוענים, הרי הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שאני אראה גם בלי עיניים. למה הוא רוצה לבנות, לברוא עיניים? הוא רוצה נקודה, לא... אז הרב אומר, לא, זה לא מעשה ריק, זה לא מעשה הבל, זה לא מעשה חסר גילוי. יש כאן גילוי שהוא עשה משהו עם היגיון, עם איזה שכל, הוא עשה איזה כלי מאוד עדין, מאוד מתוחכם, מאוד מסודר, מאוד יפה, מאוד הגיוני, שיש כאן איזה מחיצה ויש נקב, והאור נכנס לנקב, וזה נותן אפשרות לראות. אז כאילו, יש חוכמה בעולם, אבל לא שכל העולם מתחילתו ועד סופו, אתה יכול להבין למה הוא בכלל קיים. זה חוכמה כזאת חלקית. זה לא חוכמה שמקיפה את הכל ויודעת הכל. זה חוכמה שהיא מורידה את הראש לפני הרצון. היא אומרת, יש דברים שאני לא מבינה. יש דברים שבעצם בשור התחתונה זה כי הוא רצה, אבל הוא רצה לעשות משהו שיש פה איזה גילוי, איזה חוכמה, איזה יופי, איזה סדר, איזה משהו שמראה משהו ממנו. אז כשאתה נכנס לפרטים של הבריאה, אתה רואה שם את העדינות, את המורכבות, את השלמות, את התחכום, כן? לא מזמן דיברתי עם מישהו שעוסק בביולוגיה, הוא אומר, כשאתה נכנס למיקרוסקופ לקצה של הציפורן, ואתה רואה איך התאים שם בנויים, ואיך המנגנונים, ואיך זה גדל, ואיך זה בנוי, מה זה עולמות שאתה מתעלף בכלל, מה שיש שם, אז כאילו, אז זה הגילוי. אבל עדיין, למה בכלל יש גילוי? למה בכלל, כי הוא רצה, זה כאילו, זה חוכמה חלקית. היא רואה את היופי, היא רואה את החוכמה, אבל היא יודעת שלא יכולה להקיף את הכל, ואתה שואל את החוכמה הזאת, מעבר לכל הפרטים, מעבר לכל התחכומים, מעבר לכל המורכבות והסדר הנפלא, הכל, למה הכל קיים? כי הבורא רצה. כי הוא קיים, וזה רצונו, אז רצונו קיים, אנחנו נכנעים. זה חוכמה שמונח בקניעה גם. אז תכף נראה. אז זה המשפט שאני הדגשתי אותו וקראנו אותו בפעם קודמת, כל השיעור התעכבנו עליו, אז נחזור עליו בקיצור. שאם מה שנאמינה הוא שהעולם, אתם רואים פה, אני מדגיש, רואים ברור? כי אני הדגשתי את זה. זה בסדר, רואים?
כן, רואים.
אפשר
כן,
לקרוא, רואים. אני לא יודע איך זה עובד מהצד שלכם.
רואים, רואים.
אני סימנתי את זה בכחול. שאם מה שנאמינהו, שהעולם מחודש, זאת אומרת, המחלוקת עם העולם קדמון, העולם מחודש, זה הכוונה אם העולם נברא מרצונו החופשי של הבורא, או שהוא מחויב מהחוכמה. אז אנחנו אומרים שהעולם מחודש, הוא נברא מרצונו החופשי של הבורא. אז אנחנו מאמינים. רוב חכמינו ויודענו לא יאמינו שזה ברצון לבד, לא בזולתו. אבל אמרו שחוכמתו, זאת אומרת, אומרים, נכון, זה ברצון, אבל אתה לא יכול לדבר על רצון לבד. הרצון לבד זה מעבר. הרצון תמיד זה כמו נפש בגוף. החוכמה היא הגוף שמחזיק את הרצון. אתה לא יכול לתפוס נפש בלי גוף. כשאתה תופס את הגוף, אתה לא מתעניין בגוף. אתה רואה את בן אדם. מה מעניין לך חתיכת בשר שוקלת 80 קילו? זה לא מעניין. אתה רואה את המבט שלו, את התנועות שלו, את הדיבור שלו, את הפעולות שלו, את ההתנהגויות שלו. אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה בעצם, דרך הגוף אתה רואה את הנפש, כי אם לא היה לו גוף, לא היית רואה את המבט, לא היית רואה את הפעולות, לא היית רואה את ההתנהגויות, לא היית יודע עליו כלום על הנפש שלו. זאת אומרת, אז בעצם רק הנפש מעניינת. אבל בלי הגוף אתה לא, אין שום תפיסה בנפש. הנפש נעלמת, אז אי אפשר לדבר על נפש לבד, אפשר לדבר על בן אדם עם גוף, אבל הבן אדם עם גוף מעניין אותי לא הגוף, אלא רק הנפש. והגוף, הנפש מתגלה על ידי הגוף, אז גם פה זה עובד ככה, הרצון לבד זה כמו נפש בלי גוף, אי אפשר לתפוס את זה. אז אנחנו תופסים את החוכמה, אבל אנחנו צריכים לא לתפוס את החוכמה כמו הרציונליסטים, הפילוסופים שאומרים, הכל זה רק חוכמה, והשכל יכול להקיף את כל החוכמה. אלא חוכמה זה גוף שדרכו מתגלה הרצון. הוא דווקא מתגלה במקומות שהחוכמה הולכת לאיבוד, שהיא נגמרת. אז זה הכוונה, אנחנו מאמינים שעולם מחודש, זה הכל ברצון ההתברך. אבל רוב חכמנו וידינו לא אמינו שזה ברצון לבד, לא בזולתו, זה לא רק הרצון בלי שום דבר אחר. אבל אמרו שחוכמתו התברך, אשר תיבצר ממנו השגתה. החוכמה שאנחנו מסתכלים עליה, זה חוכמה שתיבצר מאיתנו השגתה, זה חוכמה שאי אפשר להשיג אותה עד הסוף, זה שונה מהחוכמה של הפילוסופים, הרציונליסטים, שהם חושבים שהחוכמה משיגה הכל. ואם אתה אומר להם, אבל הנה, החוכמה את זה לא יכולה לתפוס, אז בינתיים, בסוף כן נגלה את זה. אז הוא אומר, אבל יראו, החכמינו ויודענו, שחוכמתו יתברך, אשר תיבצר ממנו השגתה, זה חוכמה כזאת שבורה, עם סדקים, עם מוגבלת, חייבה מציאות זה העולם בכללו, בהכרח, כאשר נמצא, החוכמה היא כן גזרה בהכרח, בגזרת החוכמה היא חייבה את מציאות זה העולם בכללו, כאשר נמצא כמו שהוא נמצא, והחוכמה היא בעצמה, אשר לא תשתנה, חייבה העדר קודם שנמצא העולם. החוכמה של הפילוסופים היא סותרת את זה שהעולם נברא יש מאין. הם הרי סוברים את קדמות העולם, בגלל שהם אנשים של חוכמה, שהם רציונליסטים, הם סוברים שהעולם קדמון, כי הם אומרים, אחד ועוד אחד שווה שתיים זה תמיד היה. זה אף פעם לא נברא, זה המציאות, זה תמיד היה, זה האלוהות. אז אנחנו אומרים, אז החוכמה מחייבת שעולם תמיד היה. שאין מקום לחופש, לרצון חופשי. זה לא שהקדוש ברוך הוא רצה שהיום יש אחד ועוד אחד יש שווה שתיים, היום מחר נשאל אותו מה רוצה, לא, זה לא זז. אז הוא אומר, אז אצלם החוכמה מחייבת שעולם קדמון. אז הוא אומר, אצלנו החוכמה מחייבת שהעולם נברא. החוכמה היא בעצמה שלא תשתנה, חייבה העדר קודם שנמצא עולם. זה שהיה העדר לפני בריאת העולם, זה אומר שעולם נברא מהעדר, היעדר זה כיוון היעדר של נבראים, זה רק רצונו החופשי. הוא ברא יש מאין, אין זה הרצונו החופשי שהוא כמו אין, כי אין שם נבראים. אז החוכמה הפוכה מהחוכמה שלהם, והיא מחייבת הפוך מהחוכמה שלהם. והחוכמה הזאת שמדובר בה כאן, יש את הרמב"ן, אני כל הזמן מזכיר אותו, הרמב"ן הראשון, בספר בראשית, בפרק א', פסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, יש שם רמב"ן, מאוד מאוד יסודי, הרמב"ן שם זה כמו שהרמב"ן השאיר את המורה נבוכים, הרמב"ן השאיר את הפירוש שלו בראשית א', פסוק א', זה הספר של הרמב"ן שהוא השאיר לנו, שזה זה, 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 זה פירוש של פסוק אחד, אבל זה מכיל שם עולם שלם. זה החיבור שהרמב"ן שם הכניס את, את כל ההבנה שלו בפנימיות של התורה. אז הרמב"ן שם אומר שבראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, אלוהים ברא רק דבר אחד, באופן, הוא בעצמו, באופן ישיר, זה נקודה שאין בה ממש, שנקראת יולי, וזהו, שם נגמרה הבריאה, ושם הושלמה הבריאה, הכל הושלם, הכל נברא, לא חסר כלום, וזה קרה בהתחלה הראשונה של הבריאה, זאת אומרת, עוד פעם, הבריאה זה לא זמן, זה לא שמסתכלים בשעון ואומרים, היה קודם בריאה ואחר כך, אלא מבחינת ההתגלות האלוהית, סיבת המציאות, האלוהים בעצמו הוא סיבת מציאות לנקודה הזאת של היולי, וזו הסיבה הראשונה, שהוא סיבת מציאות ליולי, נקודה, זהו. פה, זה הבריאה. כל מה שקרה אחר כך לא קוראים לו בריאה בכלל, קוראים לו עשייה ויצירה, אבל בריאה זה הכוונה לחדש משהו, ובריאה זה הקדוש ברוך הוא מחדש משהו בעצמו. עשייה ויצירה, שזה מה שאחר כך... יש צמחים, יש ציפורים, זה מתחדש מהטבע. ותוצא הארץ דשא עשב, זה לא שהקדוש ברוך הוא בעצמו ברא דשא עשב, אלא הארץ הוציאה דשא עשב. זאת אומרת, הדשא עשב נוצר מזה שהוא היה בפוטנציאל באדמה, בארץ, משם הוא יצא, אז כבר הדברים מולידים את עצמם, מהזרע צומח עץ, מהאדמה יוצא דשא עשב. זה לא שקדוש ברוך הוא ישירות בורא עשב או בורא זה. לפי כתם מדברים שהכל רק ברצונו ואין שום דבר חוץ לרצונו, אז כמו שהוא ברא את כל העולם, הוא ברא את הדשא. הכל זה בריאה ישירה ראשונית ישר ממנו, אבל פה אומרים לא, הבריאה הראשונית הישירה ישר ממנו זה רק נקודת היולי, בה כבר נמצא הכל בפוטנציאל, ואחר כך ממנה הדברים נפתחים לאט לאט, שלב אחרי שלב, הפוטנציאל מתממש, וזה כבר הכוח של הטבע, זה כבר המערכת הטבעית. וזה לא, זה לא באופן ישיר מהבורא. הבורא ברא את הטבע, וזה נברא מהטבע. אז הנקודת היולי הזאת זה ספירת החוכמה. הרמב"ן אומר שם, בסוף הדברים שלו הוא אומר, בראשית זה הכוונה בחוכמה, הוא מביא מהתרגום, שהתרגום מפרש בראשית זה בחוכמה, שהכוונה, הרצון החופשי של הבורא הראשון, ברא את החוכמה. זה גם ראינו קודם, שהחוכמה מחייבת כי הבורא ברא אותה ככה שתחייב. אז זה מה שכתוב כאן, שהבורא, אנחנו יודעים, אומר ככה, אנחנו מאמינים שהעולם מחודש, זאת אומרת יש בריאה ישירה מהבורא, ישר ממנו ברצונו החופשית, לא דרך שום אמצעי, ולא דרך שום אילוצים, ולא דרך שום חוכמה, ולא דרך שום היגיון, הוא רצה וזה נהיה, וזה רק, זה הנקודה היולית, שיהיה חוכמה, זה כתוב פרש ברמב"ן, שהנקודה היולית זה חוכמה, הנקודה היולית זה גם החומר הראשון, זה הגלגל המקיף, זה כלל המציאות, כלל הנבראים. עכשיו, הוא ברא את החוכמה, ועכשיו כל השאר נברא מהחוכמה. זאת, הוא ברא את הטבע, ומאז הכל נברא מהטבע. זה מה שהרמב״ם אומר שאין ניסים. הרמב״ם אומר, אם אני עוזב אבן והיא נופלת ושברת את הקד, זה בגלל שהטבע ככה. עכשיו, למה אנחנו אומרים שזה רצונו ככה? כי הוא רצה לברוא את הטבע. אבל אחרי שהוא רצה לברוא את הטבע, בטבע יש חוקים מחייבים, חוקי טבע, שהם סיבתיות, אפשר לחשב אותם במתמטיקה, הם הכרחיים. חוקי הטבע מכריחים שהאבן נופלת למטה, ואם היא פוגעת בקד, הקד נשבר. שגרמי השמיים מסתובבים במסלולים שלהם, אפשר לחשב מעכשיו עד עוד מיליארד שנה, על המיליארדית מילימטר, איפה בדיוק יהיה הכוכב הזה. אם יש לנו מחשב מספיק טוב, ואנחנו יודעים את חוקי התנועה, אז אנחנו חייבים לחשב את זה, כמו שבמערכת כיפת ברזל יודעים לחשב איפה הטיל ליפול. זה הכל עובד בטבע. עכשיו, למה זה רצונו? כי הוא רצה לברוא את הטבע, זה מה שהוא אמר קודם, שהוא רצה לברוא את החוכמה, והוא רצה לברוא את החוכמה בצורה כזאת שהיא מחייבת, שהיא לא משתנה והיא מחייבת, אבל... אז בעצם המציאות של העולם היא חוכמה, אבל עדיין העולם מחודש, כי הוא ברא את החוכמה מרצונו החופשי. זה לא שהחוכמה היא האלוהים בעצמו. טוב, תכף, הדבר הזה ידבר בהמשך, נשאיר את זה בינתיים ככה. טוב, אני כאן קצת מדלג, אני אסכם את זה. הוא חוזר לדיון שלו, אני אוהב להעתיק הרבה, כי כשקוראים, אז אם יש רק שלוש שורות שהן הרלוונטיות, אז אתה לא יכול לקרוא אותן בלי שקראת קצת מה היה קודם ומה אחרי, ושיש לך את ההקשר, אז אני מעתיק גם את ההקשר, אבל בהקשר לא הכל חייב, אז... אם אתם רוצים תקראו, אני אסכם את זה בקיצור, בשביל שנתקדם קצת. אז הוא אומר שזה מה שכתוב, את הכל עשה יפה בעיתו, זאת אומרת, המעשים שהבורא יש בהם יופי, כוונה חוכמה, חוכמה יפה, היופי זה החוכמה, ההרמוניה, הסדר. זה כולו לברוח ממה שצריך לברוח ממנו, ושיעשה הפועל פעולה ולא יכוון בתכלית כלל. זאת אומרת, אנחנו בורחים מהדעה הזאת שהבורא עשה פעולות סתמיות. וכך אנחנו, זה האמונה של התורה, שאין פעולות של אבל ושחוק וריק, אבל פעולות חוכמה גדולה. הוא מביא את זה פסוקים. פה הוא אומר, טוב, אני לא אכנס לזה, כי זה לא בדיוק הנושא שלנו. הוא אומר ככה, השאלות שיש לאנשים על תכלית העולם, הן נובעות מזה שהם חושבים שמה שחשוב בעולם זה הבן אדם. כאילו, דוד שאל, מה התכלית לברוא הכביש? כאילו, אני דוד המלך, מה יצא לי מהכביש? בשביל מה אני צריך אותו? אז למה בראת אותו? הקדוש ברוך הוא הראה לו שהוא הרווח משהו מהכביש, שהוא התחבא במערה עם שעון, אבל כאילו, כשאני בא לשאול מה התכלית בעולם, אז אני מסתובב פה איזה כביש, הוא לא תורם שום דבר. אז למה ברור אותו? מה התכלית? אז הרמב״ם אומר, רגע, תחשוב שהכל בשבילך, הכל הנוחיות שלך, הכל הצרכים שלך. העולם הוא לא פונה אליי, הוא לא לתכלית שלי, הוא לא מתגלה אליי. יש פה איזו חגיגה מטורפת של התגלות, כמו השמש, השמש מספריצה אור לכל הכיוונים. היא לא מהירה לי. נכון שאני מקבל אור, אני מקבל חום, אבל השמש זה איזה פיצוץ אטומי, שהוא מעיף כמויות של אנרגיה של אור וחום, מין חגיגה של שמחת חיים, לא יודע. וואו, כזה חיים, מסיבה, אור, אבל זה לא מופנה אליי בכלל. אני לא מעניין את השמש. אולי אני מעניין אותה בין כל שאר הדברים שקיימים בעולם, אז גם אני קיים. אבל זה לא שהכל בשבילי, זה לא שהכל לכבודי. אז אם יש משהו שאני לא מבין למה זה ככה, אז זה לא אומר שזה בלי תכלית, זה לא אומר שזה בלי הבנה, זה פשוט, אני רק מצטרף, אני צריך לצאת מעצמיות שלי, ולהצטרף לחגיגה שלמה כחלק ממנה, ואז אני יכול למצוא שם תפקיד בתוך הדבר הענק הזה, ושם הכל בשביל הכל, העולם כולו טוב, והר אלוהים כי טוב, הוא ראה כי טוב את הסבים, את העצים, את הכל, גם את הבני אדם, בין, יש הסבים, יש אותי, הסבים יכולים להגיד שאני קיים בשבילם, כי אני משקיע אותם, ואני יכול להגיד שהסבים קיימים בשבילי, כי אני אוכל אותם, לא זה נכון, ולא זה נכון, גם אני וגם הסבים, זה איזושהי התגלות של האלוהות, אז הוא אומר שאנשים מסתבכים עם השאלה הזאת, בשביל מה זה קיים, בשביל מה זה קיים, כי הוא חושב שהכל קיים בשבילם, ואז הוא אומר, רגע, אני בעצם יותר טוב לי בלי זה, מה אני צריך את זה? אז, טוב, זה נושא גדול, אבל זה לא הנושא שלנו, אני ממשיך הלאה, אני מדלג קצת, יש כאן קטע בסוף, פרק נון ח' של מורה נבוכים א', שהוא חוזר על היסוד שלמדנו, אבל זה רק שתי שורות, אז נקרא את זה. הוא, בסוף, בחלק א', פרק נון ח', זה פרק מאוד עמוק, הוא כותב. בפרק נון ז' הוא כותב בשלילת התארים עמוק ממה שכתבתי קודם, ופרק נון ח' אומר עוד יותר עמוק. אז הוא מסביר שלילת התארים, שלילת התארים זה משחק בין הרצון לחוכמה, כי התארים של הבורא, החוכמה תופסת את הבורא דרך התארים שלו, כי היא לא חייבת לתפוס דברים לא מוגדרים. והרמב"ם אומר, התפיסה שהבורא דרך לייחס לו כל מיני תארים, שהם מושגים שכליים, הגדרות שכליות שלנו, זה לא נכון. על מה נשאר? אתה מורד את זה, אז אתה מורד את החוכמה, אז מה נשאר? כאילו, כולם שואלים. הרמב"ם אומר, אתה לא יכול להגיד על הבורא שהוא הגדול, הגיבור והנורא, אתה לא יכול להגיד שהוא אוהב, אתה לא יכול להגיד שהוא קיים בכלל, אתה לא יכול להגיד שהוא נמצא, אתה לא יכול להגיד עליו כלום, כי כל מה שאתה אומר, זה מושגים שכליים, זה הגדרות שכליות שלנו, והוא מעל כל זה. שום דבר זה לא תופס בו, כי הוא מופשט, הוא מופשט מהכל, כל מילה שתגיד הוא מופשט מזה. אתה לא יכול להגיד כלום, אז אתה גם לא תופס כלום. אז הרבה אנשים אומרים, בעצם הרמב״ם מוצא לנו את הבורא עולם מהעולם. כאילו, הרמב״ם הופך אותנו לחילונים. כי אתה מדברת על אלוהים, אלוהים רוצה, אסור להגיד עליו רוצה, כי הוא מופשט יותר מלהיות רוצה, הוא מצווה, הוא מופשט יותר מלהיות מצווה, הוא מעניש, הוא מופשט יותר מלהיות מעניש, הוא מוסרי, הוא מופשט יותר מלהיות מוסרי. אז מה הוא כלום? אז די, אז אני, אז אין עולה, אז כמו שאמר, כאילו, זו תפיסה חילונית. אז אומרים, לא, כשהרמב״ם מוציא את כל התארים מהבורא, זה לא אומר שלא נשאר כלום. נשאר, אבל נשאר, כי החוכמה היא לא שלמה. נשאר השקט שמאחורי החוכמה, וזה לא כלום. זה מעל החוכמה, זה מאחורי החוכמה, זה כאילו, סילקנו את כל המילים מהבורא, כל מילה שאת אומר על הבורא, את אומר, זה לא תופס בו, הוא אומר על זה. אבל הוא אומר שם מפורש, אז מה נשאר? נשאר השקט. לך דומיית תהילה, זה יחס אל הבורא, זה תפיסה בבורא. נכון, זה לא מילולי, אבל זה לא שאין בורא בעולם, להפך, יותר הוא קרוב, הוא יותר פה, הוא בעצם, הוא לא במילים, הוא לא הרמות של מילים לדבר עליו, הוא, המציאות עצמה, שאין לה מילים, היא הכל. אז, זה פחות או יותר הכיוון שם של שלילת התארים, אבל בסוף הוא אומר שורה כזאת, בסיכום. כשהוא גומר את כל הדיון, הוא אומר משפט סיכום כזה. השתבח מי אשר בי, השקף השכלים עצמו, הכוונה, השכלים מנסים להשקיף עליו. זה הפירוש של הניסוח, זה ניסוח מוזר, אבל כי זה תרגום מילולי מערבית, אבל בגלל זה הבאתי פה את התרגום של שוורץ, אבל צריך לקרוא את זה ככה, השתבח מי אשר בהישקף השכלים עצמו, זאת אומרת, השכלים משקיפים עליו, תשוב השגתם קיצור השגה וידיעה. כשהשכלים מסתכלים עליו, השגתם חוזרת להיות קיצור השגה וידיעה, זה שלילת התארים, אנחנו מסתכלים בשכל הבורא, אז השכל אומר, אני קצר פה, אני לא יודע. כשהשקיף הוא חיוב פעולותיו מרצונו, זאת, אנחנו מנסים לראות איך הרצון שלו פה מכתיב את כל הדברים המילוליים. חיוב פעולותיו מהרצון, כי הרצון זה השקט. כאילו אנחנו עוצרים את כל המילים, אומרים כל המושגים לא תופסים, אין מילים, אז יש תהליך דומי התהילה. זה הכוונה, חיוב פעולותיו נובע מרצונו. הרצון שלו הוא השקט, כי אין שם מילים, אין שם תפיסה. יש שם רצון מול רצון. זה לא שאני לא עומד שם מול אלוהים, אני עומד יותר, אני עומד רצון מול רצון, בלי מילים. ואז תשוב ידיעתם שכלות, כשאני מגיע לעמוד מול רצונו, כל השכל הופך לטיפשות. וכשהשתדלו הלשונות להגדילו בתארים, ישוב כל הפלגת דברים לאות וקיצור. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים לדבר משהו על הגדלות שלו, על הלכדומי התהילה, על הרצון שלו, כל הפלגת דברים תהפוך ללאות, לאות זה עייפות, זה סתם מעייף, זה לא מגיע לשום דבר. וקיצור, לאות זה הרבה בעצם חוסר יכולת, אני התעייפתי, אני לא מצליח. וזאת אומרת, הוא אומר כאן שאנחנו מסתכלים על החוכמה, מנסים להבין את הבורא עם החוכמה, ואז הוא מספר לנו שלילת התארים שהמושגים של החוכמה הם לא מגיעים עד הבורא בעצמו, כי הוא מופשט מהם, ואז החוכמה מתפרקת לנו, וזה חוכמה כזאת, זה מה שראינו קודם, שתיבצר ממנו השגתה, זה לא חוכמה שמחזיקה מעמד עד הסוף, היא מטפסת וכשהיא מגיעה למופשט הזה היא מתרסקת שם. היא הופכת לטיפשות ולחוסר יכולת. טוב. גם פה, טוב, אני לא אקרא את זה, אבל בחלק בית פרק י' ח' הוא אומר שבחוכמה יש... טוב, אולי כן נקרא את זה, כי זה חשוב. עוד פעם הוא אומר שכאילו, הפילוסופים מבינים שחוכמה זה מה שאני יכול להבין מהתחלה עד הסוף ב-100%, ואם משהו לא הבנתי זה המדע ימשיך להתפתח והוא בסוף יבין. אין דבר, החוכמה היא לא נבצרת מהשגתנו. אז פה הוא אומר, בחלק ב' פרק י' ח', וזה שאנחנו, כמו שנשכל חוכמתו, נשכל זה כוונה לא נבין, כמו שלא נבין חוכמתו שחייבה שיהיו הגלגלים 9, לא יותר ולא פחות. למה רק 9 גלגלים ולא יותר ולא פחות? זאת חוץ מכדור הארץ, יש עוד 9. ומספר הכוכבים על מה שהם עליו, לא יותר ולא פחות. למה יש בדיוק ככה כוכבים? אז חוכמתנו לא תופסת את זה. לא יותר גדולים, לא יותר קטנים. אין לנו תשובות לשאלות כאלה, כל השאלות מהסוג הזה, אנחנו ככה הוא רצה שיהיו 9 גלגלים, שיהיו כוכבים מספר כזה, לא מספר כזה, כאילו החוכמה היא מאוד חלקית, היא מאוד מוגבלת, היא מאוד שבורה, המון שאלות יסוד, היא לא באמת תופסת את כל המציאות. כך נשכל חוכמתו במציאו, כל אשר אחר אשר לא היה מזמן קרוב, טוב, אני אמשיך, והכל נמשך אחר חוכמתו התדירה אשר אינה משתנה, אז הוא אומר, הכל פה לפי החוכמה, אלא שאנחנו נשכל שכלות גמורה דרך החוכמה ומשפטה. אחר שהרצון גם כן בדעתנו נמשך אחר החוכמה, והכל דבר אחד, רוצה לומר עצמו וחוכמתו, שאנחנו לא נאמין בתארים. זאת אומרת, הוא אומר, הרצון והחוכמה זה דבר אחד, בגלל זה החוכמה לא יכולה להיות באמת מובנת, אי אפשר לנתק. קודם ראינו שאי אפשר להגיד רצון לבד בלי להגיד, זה כמו להגיד נפש לבד בלי גוף, אי אפשר, צריך נפש וגוף ביחד. אז אנחנו לא אומרים רצון לבד, אלא תמיד רצון עם חוכמה. הוא אומר, אבל אנחנו גם לא אומרים חוכמה לבד. חוכמה, כי חוכמה לבד לא יודעת כלום. תשאל אותה, למה יש מספר כזה של כוכבים? כי הוא רצה. למה לא יותר גדולים ולא יותר קטנים? כי הוא רצה. למה ככה גלגלים יש לו יותר ולא פחות? כי הוא רצה. אז אני שואל את החוכמה, זה מה שמסבירה לי, כל דבר תמת לי, כי הוא רצה. כן, כי היא אחד עם הרצון. היא לא חוכמה עצמאית, היא בעצם מונח ברצון, והרצון עושה שבעצם אחרי הכל אין תשובות לשאלות. אבל עדיין יש פה חוכמה, היא לא בטלה לגמרי, זה המשחק פה. נמשיך עוד הלאה, אני רוצה קצת להתקדם, אחרת לא נשאר פה עוד שנתיים, אבל לא, אני רוצה שנקבל מבט כללי, ונחזור לפרק שלנו, אז אני לא, אי אפשר להיכנס פה, אני העתקתי קטעים, כאילו, לא כל מילה בקטעים האלה אפשר להתחיל עכשיו ללמוד ממש, כי זה לא הייתה הכוונה גם, אלא משלק, לראות פחות או יותר את הנושא. רק שנייה, אני... פה אני רק רוצה להראות שהוא הולך עם... כאילו, יש שאלה גדולה, האם הרם סבר שהעולם מחודש או שהעולם קדמון. כשאתה קורא ברבם, הוא אומר, בטח שהעולם מחודש, כי זה השקפת התורה. להגיד שהעולם הקדמון זה כפירה, הוא אומר את זה מפורש בחלק ב' בפרק ה', שלהגיד שהעולם לא נברא, אלא עולם תמיד היה, וזה אומר בעצם שהעולם ואלוהים זה אותו דבר. העולם הוא האלוהים, כי... מה שקדמון זה אלוהים. אז אם העולם קדמון, העולם תמיד היה, כי זה האלוהות, החוכמה היא האלוהות, וגזרת החוכמה היא האלוהות, אז האלוהות תמיד הייתה, אז גם החוכמה האלוהית, אז זה כפירה להגיד ש... כן, אנחנו מאמינים שעולם נברא יש מאין, מרצון ה... עין זה הכוונה, הבורא הוא לא נתפס לחלוטין, אין שם נבראים, בגלל זה נקרא היעדר או עין, והעולם נברא אחרי ההיעדר, או יש מאין, ברצון החופשי. אז אם תשאל את הרמב״ם, יגיע לך בטח שעולם מחודש, חס וחלילה, העולם קדמון זה כפירה, ודעתנו זה עולם מחודש. יש הרבה מקומות שרואים שהוא כן הולך לפי הדעה של העולם קדמון. זה באוניברסיטה מאוד אוהבים את זה, הם אוספים את כל המקומות וכל הדיוקים, ואומרים, הנה, הרמב״ם עבד על כולם, הוא עושה את עצמו כדתי, ובעצם הוא היה פילוסוף קובע. כי יש להם רמזים, והרמזים הם נכונים, גם פה אנחנו ראינו, אבל אני טוען, וזה נראה לי ברור, שהרמב״ם אומר גם וגם. זה לא, אתה לא לוקח אחד מהצדדים, אתה לוקח את שניהם, זה מה שמתאה את כולם, כל החכמים וכל החוקרים, כמעט כל הפילוסופים, חוץ מאריסטו והתלמידים. יש לי בעצם רק שני תלמידים בעיקריים שבאמת תפסו את זה עד הסוף, שזה פרבי ובן סינה. אז הם, יש קדמונים, אבל לא, הם לא כל כך אומרים את הדברים, לא חשוב. שגם וגם, שאנחנו חיים עם הסתירה, זה נורא קשה, כי כמעט אף אחד לא יכול לתפוס את זה, מה זה גם וגם, איך אפשר, זה לא נתפס. אז זה לא נתפס, אבל זה אמת, וזה עבודה. אז בגלל זה מוצאים בו מקומות של עולם קדמון, ובגלל זה מוצאים בו מקומות של עולם החודש, וזו הסתירה השביעית שאומר, חלק מהדיבורים פה הם בנויים על הנחה מסוימת, כוונה שעולם מחודש, חלק אחר מהדיבורים בנויים על הנחה אחרת, שזה עולם קדמון, וכשאני בונה דיבורים על סמך הבסיס של עולם מחודש, בסוף מה שנבנה, אתה יכול למצוא בו סתירה לאיזה בניין שלם של מחשבה שבנו על זה שעולם קדמון. אבל אנחנו עושים כל תחבולה אפשרת לטשטש את הסתירה הזאת, ולטשטש את העובדה שזה בנה שתי הנחות שונות. כי זה סוד, זה הסוד פה, אז, אז, אז פה פשוט רואים, אני הבאתי את הקטע הזה רק בשביל לראות את הניסוח. הוא מדבר בחלק הסמכתת, הוא גם יש שם קטע שמדבר על תכלית העולם. וכן התחייב תמיד בכל תכלית מתחדשת, עד שיגיע עניין לרצונו לבד. הוא אומר ככה, בשביל מה יש לי פה בשביל לאכול, בשביל מה אני אוכל בשביל לחיות, בשביל מה אני חי בשביל להעמיד ילדים ולקיים את המין, שאם אני אמות ימשיכו להיות ילדים אחריי ותמיד יהיה בני אדם. בשביל מה צריך שתמיד יהיו בני אדם? אז כאילו, בוא נלך עד הסוף עם השאלה הזאת, מה התכלית? אז הוא אומר, בסוף למה תגיע? כי הקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר ככה, כשמגיעים לתכלית האחרונה, וכן נתחייב תמיד בכל תכלית מתחדשת, כאילו, אנחנו, זה בשביל זה, זה בשביל זה, זה בשביל זה, זה בשביל זה, תלך עם זה עד הסוף, עד החולי האחרונה, לאן תגיע? עד שיגיע עניין לרצונו לבד, יתעלה, לפי אחד מהדעות כמו שהתבאר, פה בסוגריים זה אני אוספתי, אז לא צריך. עד שיהיה המענה באחרונה, כן רצה השם יתעלה, או לגזרת חוכמתו לפי דעת אחרים, כמו שבאר, עד שיהיה המענה באחרונה, כן גזרה חוכמתו. הוא אומר, אם אתה רוצה להגיע לתכלית הסופית, אז בסוף תגיע או לתשובה ככה הוא רצה. למה זה בשביל זה וזה, למה הכל? כי ככה הוא רצה. או, יש עוד דעה, כי ככה גזרה חוכמתו. אז רואים שהוא אומר, או ככה או ככה, יש לך שני, הוא לא אומר, אנחנו מאמינים בחידוש העולם, אז בשבילנו התשובה זה כי ככה הוא רצה, והכופרים שהם מאמינים שהעולם קדמון, והכל זה רק חוכמה ואין רצון, הם יגידו לך, כך גזרה חוכמתו, אבל אנחנו רואים, ככה הוא רצה. הוא לא אומר את זה, הוא אומר, יש שתי דרכים, הוא לא פוסל אחת. הוא אומר, צריך למחוק פה את הסוגריים, זה מפריע לקרוא. אז הוא אומר, כן התחייב תמיד בכל תכלית מתחדשת, עד שיגיע בסוף, 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 העניין, לרצונו לבד יתעלה לפי אחד מן הדעות כמו שהתבאר, עד שיהיה המענה באחרונה, כאילו, התשובה האחרונה לשאלה, מה התכלית של כל הדברים, כן רצה השם יתעלה, או, זה כאילו עוד אופציה, שתי אופציות, יש גם עוד אופציה, או לגזרת חוכמתו לפי דעת אחרים, כמו שהבאר, עד שיהיה המענה באחרונה, כאילו, התשובה האחרונה לשאלה למה, כן גזרה חוכמתו. ולזה הגיע סידור כל תכלית, כאילו, כל התכליות בסוף, אל רצונו ואל חוכמתו, לפי שתי הדעות האלה, אשר התבר לפי דעתנו שהן עצמו, ושהן רצונו וחפצו או חוכמתו, דברים יוצאים חוץ לעצמו. עוד פעם, רואים שהוא הולך גם עם זה וגם עם זה, הוא לא אומר, רצונו זה אנחנו שסוברים חידוש העולם, וחוכמתו זה הכופרים, הוא מביא את זה בשם אריסטו, ומתכוון אבן ראש, את הפילוסופים הרציונליסטים, שאומרים שהעולם זה רק שכל. אז הוא אומר, לזה יגיע סדרו כל תכלית, אל רצונו, שזה חידוש העולם, ואל חוכמתו, שזה קדמות עולם, לפי שתי הדעות האלה, אשר יתבאר, לפי דעתנו, עכשיו הוא אומר, שתי הדעות בעצם, הן לא באמת שונות, כי הוא אומר, שאין רצונו וחפצו, השאלה פה מהבדל בין רצון לחפץ, אני לא אכנס לזה, ושאין רצונו וחפצו, זה צד אחד של חידוש העולם, או חוכמתו, דברים יוצאים חוץ לעצמו, רוצה לומר שהוא זולת עצמו, אז הוא משווה, הוא אומר, להגיד שהכל זה לפי רצונו, רצונו זה הוא, להגיד שהכל לפי חוכמתו, חוכמתו זה הוא. אז בעצם אמרת הוא, גם אמרת רצונו וגם אמרת חוכמתו, אמרת הוא. מציאותו, לא יודע איך תקרא לזה. מציאותו יכולה להתגלות כרצון חופשי, ומציאותו יכולה להתגלות כחוכמתו. זאת אומרת שיש לו שני גילויים, זה הסתירה של מעשה בראשית, של סוד מעשה מרכבה שאנחנו כל הזמן אומרים. שמצד אחד הוא מופשט, הוא אינסוף, הוא מתגלה כאינסוף, וזה הוא. מצד שני הוא מתגלה כחוכמה, וגם זה הוא. גם בחוכמה, דיברנו על זה הרבה קודם, שהחוכמה המוגבלת מונח בה גם גילו של האינסוף, והיא לא משהו אחר מהצמצום, הנקודה של היולי, זה אריזה לא אומר, שהכל היה אור אינסוף ונהיה צמצום באמצע, עיגול פנוי. העיגול פנוי והאור אינסוף הם לא שני דברים בכלל, חס וחלילה לחשוב שהם שני דברים, הם לא שני גילויים אפילו. הם דבר אחד והם גילוי אחד והם אלו האחד. לך תשבור את הראש להבין את זה, אנחנו לא מבינים, אני רואה עליך שרי שנשבר לך הראש עכשיו. אתה עושה לי פרצוף כזה. רגע, תקעת לי את הראש, תקעת לי את המצח בקיר עכשיו, נו. מה אתה עושה לי? כאילו, כואב, כואב במוח, מצוין. זה מראה שאתה מתמודד. זה פה, זה הכאב, שלך תבין את זה, אבל זה ככה. אז הוא אומר, בסופו של דבר, זה אלוהים אחד, זה גילוי אחד, הגילוי של רצון והגילוי של חוכמה, הגילוי של האינסופי והגילוי של המוגבל. איך הם יכולים להיות אחד, זה מה שהוא אומר שם, שכוחו בני אדם מקצרים לדעתו. איך תדפוק את הראש בקיר, אתה לא... לא... אבל זה הנקודה פה, שזה המסוד מעשה מרכבה. אז הוא אומר, בסופו של דבר זה אותו דבר, אם אתה אומר שזה חוכמתו רצונו, זה הוא וזה הוא. והוא התגלה במין צורה כזאת, זה נקרא שאלוהים אלים חיים. מה פירוש אלים חיים? מה, כאילו, הוא יכול להיות מת, אז הוא לא מת, אז הוא חי. מה זה חי ביחס אליו? הגדרה של אריסטו לחי זה שהוא יכול לנוע מכוח עצמו. בסדר, הבורא הוא, זה לא הפירוש החיים. חיים זה כוונה, יש שם איזה תסיסה, יש שם איזה מתח, יש שם איזה גילוי, יש שם... קורה משהו, זה אש. זה לא... זה לא רק אור אינסוף ברוך הוא שווה, אחי, נצחי, בלי שלא קורה כלום. קורה פה משהו, אנחנו לא מבינים מה. אבל זה החיים. זה המתח הזה. שהוא כן מתגלה, והוא מתגלה בחוכמה, בחוכמה היא מוגבלת, ויש לו גם רצון חופשי לא מוגבל, וגם בזה הוא מתגלה, וזה שני גילויים, אבל הם נראים כסותרים, אבל הם בעצם אחד לגמרי, זה אותו גילוי ושל אותו אלוהים. אז זה יש כזאת. אז כן, זה הדבר. וזה מה שגורם שבאמת, כאילו, כל ההוגים, שפינוזה ובן רושט, הם נפלו פה גם חכמי הדת המוסלמים, הם מדברים, הם לא יכולים לתפוס את הסתירה הזאת, הם ברחו ממנה. אז זה כתוב כאן בפירוש, הוא אומר, התכלית אתה יכול לפי דעה אחת להגיד זה רצון, לפי דעה אחת אתה יכול להגיד זה חוכמתו. הוא אומר, בעצם זה שתי הדברים, ובעצם לא, לא זה יוצא ממנו ולא זה יוצא ממנו, שניהם זה לא יוצא מחוצה ממנו, זה הכל הוא. אז... זה הסיבה השביעית, כבר דיברנו על זה, שהוא אומר שיש שתי הנחות, וחלק מהדברים בנויים על הנחה אחת, וחלק הנחה אחרת, וזה נראה סתירה, וצריך לא להסתיר את זה שזה סתירה, והסוד הוא שזה באמת לא סתירה, אבל צריך לראות שזה סתירה, בשביל אחר כך לחפש איך זה לא סתירה. אם אתה לא רואה כלום, אז אתה לא נכנס בכלל לפנימיות. אז הוא אומר, צריך שלא ייכנסו לפנימיות, כי זה לא בשביל הציבור הרחב, ואנשים מסתבכו פה, כי מי יכול להחזיק סתירה כזאת? מיד, כמעט כל מי שראיתי שמדבר על קבלה בדורות המאוחרים שלנו, או קודם, הם מסתבכים, הם מגיעים מכפירות. הם אומרים, יש אור אינסוף ברוך הוא, ויש את העיגול של הצמצום, אז יש שני דברים. אז איך יש שני דברים עם אלוהים אחד? אז הוא אומר, לא, זה דבר אחד, אבל כתוב באריזה שזה שני דברים. זה שני דברים, אבל אם זה דבר אחד. איך יכול להיות? אז הרב אומר, אז עדיף שבכלל לא יראו שיש סתירה כזאת. ועושים כל תחבוי על הסתירות, אבל מי שכן נכנס לפנים ורואה את הסתירה, אז גם הוא מגיע לזה שזה אחד, אבל שזה סתירה, אבל טוב, כן, בסדר. זה, 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 זה הסתירה השביעית, שהיא בעצם המפתח הראשון שנותן בהקדמה לכל לעשות פה של כל הספר. טוב, אני אמשך לדף דף. טוב, אני מביא פה, אני לא נכנס לכל זה. יש הוכחה למציאות הבורא, עוד פעם, תמיד מסתבכים, חושבים שכשהרבו אומר הוכחות למציאות הבורא, זה כאילו כמו בסמינר ערכים. אתה לא מאמין שיש בורא, אתה לא מאמין בתורה, אתה לא מאמין באריסטו, אתה לא זה. בוא אני הוכח לך, בוא אני הוכח לך. לא, זה לא הכוונה. מי שלא רוצה שיוכחו לו, זה לא, אני אומר, מאז שנכתב הספר אדם, לא היה בן אדם אחד שזה שכנע אותו. שהוא היה חילוני, והוא לא ימין באלוהים, וזהו, הוא קרא את ההוכחות האלה, ואומר, או, איזה הוכחה, וואי, פיצצת אותי, עכשיו אני ידעתי. לא, זה לא היה אחד כזה. ההוכחות זה כמה בשביל מי שכבר בתוך העניין, וכבר לומד את זה, וכבר רוצה להבין את זה, אז ההוכחות מסבירות, לא ההוכחות בעצם בכוונה הסברים, לא לנצח מישהו אחר שחושב אחרת, אלא אני רוצה להבין, אז הוכחות זה הסברים. אז הוא אומר שיש הוכחה למציאת הבורא, שהוא מסובב את הגלגל בכוח אינסופי. וההוכחה הזאת בנויה על זה שהעולם קדמון. הוא אומר בעצמו, כי רק אם העולם קדמון, הסיבוב של הגלגל הוא אינסופי. אז אני מביא פה שהוא מביא את ההוכחה הזאת במראה נבוכים ובמשנה תורה, שזו הוכחה מרכזית. ובני הזה של עולם קדמון, אז לא, אז הוא אומר, זו הוכחה, הוא אומר, זו הגדולה שבראיות, והוא מביא אותה בספר, במשנה תורה, בתור ההוכחה היחידה. זו הוכחה היחידה, הוא אומר, המצוי הזה הוא אלוהי העולם, אדון קלט, והוא מנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ, וזה לפי קדמות העולם. הוא לא מביא את ההוכחות האחרת הזאת. אז זה אחד מהמקומות שאומרים שהוא בעצם כן אמין בקדמות העולם. אז כאילו אני רוצה להראות שהוא לא דחה את הצד של קדמות העולם. הוא גם לא הסכים לו. הוא אומר גם וגם. אבל לא שהוא פסל אותו באמת. למרות שבהרבה מקומות נראה שכן. פה זה חלק בית פרק אפי, זה כבר חוזר לפרק שלנו, נראה. זה בעצם אנחנו נלמד את זה, אבל זה כבר יחזיר אותנו לפרק שלנו. טוב, יש כאן עוד נושא ארוך של המקרה, שהמקרה זה הגילוי של הרצון החופשי של אלוהים בעולם, כי המקרה הוא לא על דרך החוכמה, במקרה הוא גם לא סתם, אלא פה מתגלה הרצון האלוהי החופשי, שהוא לא דרך החוכמה, אבל הוא מציץ מהסדקים של החוכמה, כי אי אפשר לראות שהכל רק מקרה. אלא יש חוכמה, אבל... אז אני מעריך פה בזה, יש איזו דוגמה, למשל, אסטרונום, הוא יודע בחוכמה את כל המהלכים שגרמה השמיים, אבל אם נגיד האסטרונום הזה נולד בחדר סגור, והוא גדל בחדר סגור, בלי חלונות, אף פעם לא רואה את השמיים. אבל יש עוד כל ספרי אסטרונומיה, הוא יודע לחשב בדיוק את כל המהלכים של גרמה השמיים. כשתשאל את האסטרונום, איפה נמצא עכשיו הירח, או כוכב נוגה? אין לו מושג. הוא צריך פחד להסתכל מחר, לראות, כוכב נוגה שם, אם הוא שם, עכשיו אני חשב לך גם איפה הוא יהיה עוד מיליון שנה, כי יש לי את כל כלי החישוב. אני יודע את המסלולים, אני יודע את החוקים, את כל חוקי התנועה, אני יכול לחשב, אבל כאילו, זה שהרגע, כוכב נוגה נמצא ברגע זה שם דווקא, ולא מקום אחר, זה מקרה. חוכמה לא יכולה לדעת את זה. אחרי שאני יודע את המקרה, אני עכשיו בונה על זה את החוכמה, ואומר, אם הוא שם, עכשיו יש לי חוכמה ענקית, אני יכול לחשב אותך את מה שאתה רוצה. אבל אני צריך להתחיל מלדעת איפה, וזה החוכמה, אם אני סוגר בחדר, איך החוכמה תגיד לי שהוא שם? אני צריך לדעת שבתאריך מסוים הוא היה באיזה מקום מסוים, ולפי זה אני חשב איפה הוא עכשיו. אבל אף פעם לא היה לי תאריך מסוים שראיתי שהוא שם. אני רק יודע את החוקי התנועה. אז אני צריך, אז זה משולב פה מקרה וחוכמה ביחד. המקרה שכרגע הוא שם, בזמן נתון כל שהוא לא חשוב, ומזה אני בונה את כל החוכמה, אבל היא בנויה מקרה. טוב, מי הסדר? לא ניכנס לכל זה עכשיו, יש הרבה, ניסיתי קצת להביא כאן דברים שהיחסים בין חוכמה למקרה, איך זה עובד, אבל זה נושא ארוך, לא חייבים להיכנס לזה עכשיו. פה זה נקודה שדיברנו עליה בפרק ט' ולא סגרנו אותה, אז אולי רק נגיד את זה בקיצור. בפרק ט' ראינו שהכיסא, הרמב"ם מדבר שם על כיסא, אז הוא אומר, כל מקום שייחד אותו לגילוי כבודו, כמו השמיים וכמו המקדש, זה נקרא כיסא. אז אנחנו נגיע עוד מעט בפרק שלנו, כי גם הפרק שלנו אומר שהשכינה הזה, זה ירידה של האלוהות. וירידה של האלוהות זה אותו דבר, כמו, כאילו, הוא אומר, השראת שכינה זה האלוהים ירד, ובכיסא הוא גם אומר שהוא ליחד את המקום, אז תכף נראה את הנקודה הזאת. זה קשר פרק שלנו, וזה ניכנס לזה עוד מעט. עכשיו, אז הוא מביא שיש את הכיסא במובן הזה של מקום שהוא ייחד לאורו וזוהרו, שזה... ואחר כך הוא אומר, יש עוד מובן בכיסא, שזה תואר שהוא לא תואר נבחר, אלא זה תואר עצמי שלו, זה כבודו, ופירוש כיסאו זה כבודו, וכבודו זה תואר עצמי שלו, שלא יוצא ממנו, הוא לא שונה ממנו, וזה לא דבר נברא. זה, 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 הוא בעצמו כבוד, כמו שהוא בעצמו רצון, הוא בעצמו גילוי, אז הוא בעצמו המציאות, אז הוא בעצמו כבוד, וזה תואר עצמי בו, זה לא דבר נברא. זה הוא כותב בפרק ט'. עכשיו, בחלק ב', בפרק אף וכזיין, הוא אומר שהכיסא נברא. ואמרתי שיש בקבלה מחלוקת גדולה עם הספירות, זה עצמותו של הבורא, או שזה דבר נברא מחוץ לבורא. והרבי משה קורדובר מביא את המחלוקת, ואומר ששני הצדדים נכונים, שהם לא סותרים באמת. אז גם האבן כספי, שהוא שואל את השאלה על הכיסא, שבפרק תתר, פרק אחד לפנינו כתוב שהוא לא נברא, ובחלק בית כתוב שהוא נברא, הוא אומר שזה מהסתירה השביעית. זה בנו שני הנחות יסוד שונות, שנובעים מהם דברים שונים, ובגלל זה יוצא סתירה. אז ההסבר כאן הוא כזה, מצד שהבורא מתגלה כרצון, אז הגילוי שלו זה אחדות פשוטה של אינסוף פשוט, אור אינסוף ברוך. אז הספירות הן לא אחדות פשוטה, אז הן נבראים מחוץ לאלוהות, כי הן לא האחדות הפשוטה של אינסוף ברוך, הוא שאין בו מספר עשר, אין בו חילוקי בחינות, אי אפשר להכניס תוכל דבר כמו ספירות, כי הוא כל אחדות פשוטה. אז בכך הספירות הן נבראים, אבל מצד שהבורא מתגלה בחוכמה, והצד הזה שהבורא, כל הזמן אנחנו לוחצים על זה מעוד נקודה, עוד מעט נראה שיש עוד, בפרק שלנו עוד נקודה חדשה שלא דיברנו עליה, נקודה של הניסים, המקום של הניסים, אם נראה גם בסדר שיש ניסים או לא, תכף נגיע לזה, אז זה כבר הפרק שלנו, אבל תמיד דיברנו על ספירות, שספירות זה להעיר כמו סיפור, זה גילוי, וראים את מה שרבי עזריאל מגרונה כתב על ספירות, שגם במוגבל יש גילוי של אינסופי. גם בחוכמה יש גילוי של הרצון, זה מה שראינו בהלכות קודם, שהחוכמה היא שבורה, היא לא שלמה, היא מעורבבת עם הרצון, הוא אומר, החוכמה והרצון הם דבר אחד, וזה מכניס את האלמנט של, שהחוכמה היא נבצרת מאיתנו, יש בה משהו בעצמה שהוא מעלינו, אז כי היא והרצון זה לא שני דברים נפרדים, אז החוכמה היא... זה לא שהבורא עצמו מתגלה כרצון חופשי והוא הברא את החוכמה, אלא גם החוכמה היא הבורא עצמו, היא גילוי שלם של הבורא עצמו, זה כאילו כן סותר את הגילוי של הבורא כרצון חופשי, אבל זה שזה לא סותר, זה מה שלא נתפס בשכל. איך זה לא סותר? כי השכל רואה את זה כן סותר. שהחוכמה עצמה, היא גם, היא לבד. החוכמה זה ספירה, ספירה זה שלמות, זה הכל. ספירה זה הכוונה עיגול, כוונה זה עולם. אין משהו מחוץ לזה. זה הכל. ודיברנו על זה שכאילו, אתה יכול להגיד שיש רק אחד, ואין שניים, יש בורא ואין עבראים. זה ספירת כתר. אחר כך יש ספירת חוכמה שיש שם בורא ונבראים. יש שם שניים. הבורא שבספירת חוכמה הוא בורא אחד שברא את הנבראים. אבל זה לא אותו מובן של אחד כמו בספירת כתר שיש בורא אחד שהוא לא ברא שום דבר, רק הוא חלק אחד. אבל מצד שזה כן אותו דבר, זה אחד וזה אחד. זה גם אותו דבר וגם לא אותו דבר. זה פה הכאב ראש. כל זה חוזר על הכאב ראש, זה נורא קשה, כי ברגע שתקרים בכאב ראש, כל המבנה של הלמדנות פה מתפרק. אז צריך עוד פעם לאסוף את הרסיסים. זה עבודה נורא קשה. אבל זה אבל, לא הבטיחו שזה קל. אז אז עוד פעם, החוכמה היא גילוי של הבורא, היא מכילה בתוכה גם גילוי של האינסוף, דווקא בחוכמה המוגבלת, כל הגילוי של הבורא נמצא שם, וכל הבורא נמצא שם. זה מה שבחזקאל כתוב, שהוא ראה כדמות כיסא, ועל הכיסא כדמות מראה אדם. אדם זה הסדר, זה החוכמה. הסדר של כל העולם זה, אריזה לומר, סדר הספירות, זה כדמות אדם, או שיש לו אדם קדמו. המבנה של כל העולם, החוכמה שבו היא הסדר שנקרא צורת אדם. אדם זה צמצום של זה. אז האלוהים מתגלה גם כאדם. האדם הוא צלם אלוהים. הוא מתגלה כחוכמה, וגם בחוכמה יש את האינסופיות, גילו של האינסופיות, אבל זה אפשר לתפוס שהכל זה מתגלה בתוך החוכמה. אז עכשיו, לפי התפיסה הזאת, אז הספירות הם הגילוי אלוהי עצמו, הם האלוהות עצמה. הספירות זה הציור של אדם, אריזה לומר שהספירות יש קו אמצע, קו ימין, קו שמאל, ויש למעלה את האינסוף, זה כאילו ציור של אדם. אז, אז, אז אם תופסים שהגילוי האלוהי הוא החוכמה, אז הספירות זה הגילוי האלוהי, זה האלוהות. ואז הספירות הן לא מחוץ לאלוהות. אבל הן גם כן מחוץ לאלוהות, כי יש גם את הגילוי של האלוהות כאחדות פשוטה, אינסוף מוחלט, ששם אין מקום לספירות. אז מצד זה, אז הם גם אלוהות וגם לא אלוהות, והכיסא זה הספירות, כי הכיסא זה כבודו, הכיסא זה מה שהוא מגלה, זה הגילוי, כבודו זה הגילוי שלו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא אלא לכבודו, זה כתוב פה שהבריאה היא גילוי שלו. אז אצלנו שכתוב שהגילוי של הבורא הוא לא נברא, אלא הוא אחד איתו, והגילוי זה הספירות, וזה הכיסא, אז זה מה שאנחנו מסתכלים פה על הבורא כעל ספירת חוכמה, כעל מצומצם. הבורא, שהוא בגילוי המצומצם שלו, שהוא מתגלה כחוכמה, חוכמה זה חלוקה לדברים, זה לא אינסוף פשוט. אז זה אצלנו, וזה הצד של העולם קדמון. זה מה שבן כספי אומר, שהתירוץ לסתירה הוא לפי ההקדמה השביעית, שפעם אחת זה לפי שהעולם קדמון, ופעם אחת לפי שהעולם מחודש. אז אצלנו זה שעולם קדמון, ובחלק ב' זה לפי ההנחה שעולם מחודש. זאת אומרת שהבורא הוא אינסוף פשוט, בלי שום ריבוי, בלי שום הגדרות, בלי שום כלום, ואז הספירות הן לא עצמות האלוהות, אלא הן נבראות, ובגלל זה בחלק ב' הוא אומר שהכיסא הוא נברא, כי הכיסא זה הספירות. אז הסתירה השביעית, שיש צד של רצון, של אינסוף ברוך הוא, וזה הצד של חלק ב' כיסא נברא, ספירות נבראות, ואצלנו, בפרק הקודם שאמרנו שהכיסא לא נברא, כי זה מהצד של קדמות העולם, שהבורא כולו, האלוהות היא חוכמה. ואז בחוכמה זה, יש בו מספרים, הוא ספירות. המספרים זה הספירות. זה, דיברנו על הסתירה הזאת כשלמדנו בפרק ת', שבפרק ת' כתוב שהכיסא לא נברא וזה, אז פה אני חוזר לזה כי לא ממש נגענו בזה. טוב, פה יש נקודה, אני אסכם את כל מה שכתוב פה בקיצור, יש פה איזו התכתבות עם פרופסור משה אלברטה, בחלק ב' בפרק כף, הרמב״ם מציג את הדעה של קדמות העולם, שהכל, הבורא הוא חוכמה והכל זה בגזרת חוכמתו. עכשיו הוא אומר, לפי השיטה הזאת, הבורא לא יכול לעשות שהכנף של הזבוב תהיה יותר ארוכה. כי כמו שהבורא לא יכול לעשות שאחד ועוד אחד זה שלוש. יש חוכמה, הבורא הוא החוכמה. חוכמה זה הבורא, זה האלוהים. והחוכמה היא קדמונית, כמו האלוהים שהוא קדמון. היא אחד עם האלוהות. עכשיו, והמציאות היא החוכמה, היא גזרת החוכמה, היא מה שיוצא מהמשוואות של החוכמה זה המציאות. אז אם אנחנו רואים כרגע שהאורך כנף של הזבוב הוא 2 מילימטר, זאת שזה גזרת החוכמה האלוהית, זה כמו 1 + 1 = 2, אז החוכמה גוזרת שככה אורך כנפיים של זבוב צריך להיות. אנחנו לא יודעים לחשב את זה, אבל הפילוסופים יגידו, תן לו מדע עוד 10,000 שנה של עבודה, הוא ידע לסביר לכם בדיוק למה זה חייב להיות ככה. הכל מובן בשכל. אז עכשיו, זה הדעה של אנשי קדמות העולם. עכשיו, הרמב״ם אומר, הם סוברים שכל מה... עכשיו, יש גרסה באיזה כתב יד שהרמב״ם מחק אותו, זה פרופסור אלברטל הראה לי, שהרמב״ם אומר שלפי הדעה הזאת, העולם מתחייב מהחוכמה האלוהית, כמו שהאור מתחייב מהשמש, וכמו שהצל מתחייב מהגוף. חיוב כזה. ופרופסור אלברטל, יש לו ספר על הרמב״ם, אז הוא כותב שהרמב״ם מתאר את קדמות העולם, שזה כמו שהגוף מטיל צל, או כמו העולם מתחייב מהחוכמה, כמו שהגוף מטיל צל. אז אני הבאתי לו את הלשון, שהרמב״ם שולל את זה. הרמב״ם אומר, הוא אומר ככה, הוא אומר אריסטו, מתכוון כאן לפילוסופים, אלא שהוא לא היה שהם סוברים קדמות העולם, אלא, אז הוא אומר, מי שסובר קדמות העולם, אומר, העולם מחויב, הוא חייב להיות ככה. עכשיו הוא אומר, אלא שהוא לא יאמין עם זה, שחיוב מציאות העולם מהבורא, רצוני לומר מהסיבה הראשונה, כי התחייב הצל מהגוף, או התחייב החום מהאש, או התחייב האור מהשמש. כמו שיאמר עליו מי שלא יבין דבריו. אבל יאמין החיוב ההוא כחיוב המושכל מהשכל. כי השכל הוא פועל המושכל מצד אותו מושכל. אז הרב אומר ככה, אריסטו שסובר קדמות העולם, אומר שהעולם מתחייב מהחוכמה האלוהית. אומר, מי שלא מבין אותו, אומר שזה מתחייב כמו החום מהאש או האור מהשמש, כזה חיוב. זה מחייב את זה. אלה זה אנשים שלא הבין אותו. מי שמבין אותו אומר, זה לא חיוב כזה, אלא זה חיוב שכלי. כמו שמאחד ועוד אחד מתחייב 2. זה חיוב, הוא אומר, זה לא חיוב כמו התחייב הצל מהגוף, אבל ימין החיוב הוא כחיוב המושכל מהשכל, השכל מחייב שאחד ועוד אחד הוא שתיים ולא שלוש. כזה חיוב אנחנו מדברים, לא חיוב אז אני הערתי לפרופסור אלברט על שהרמב״ם אומר, מי שאומר שהתחייבות העולם זה כמו אור מהשמש, הרמב״ם אומר עליו כאן שהוא לא הבין. מי שמבין אומר, לא, זה לא כזה, זה התחייבות שכלית. התחייב למושכל מהשכל. השאלה היא, מה ההבדל? מה ההבדל בעצם? אם אתה אומר שהעולם מתחייב מהבורא כמו הצל מהגוף, או שאתה אומר שהעולם מתחייב מהבורא התחייבות שכלית, כמו אחד ועוד אחד זה שתיים, מה ההבדל? מה זה משנה? הבאת לי דוגמאות של דברים שמתחייבים אחד מהשני. אור מתחייב מהשמש, אחד ועוד אחד מתחייב מזה שיהיה שווה שתיים. זה התחייבות, מה זה משנה? אז הרמב״ם מסביר, הוא שואל, הוא שואל את אריסטו כאילו בעצם, הוא מגרד פה את הפנימיות שלו. אריסטו אומר, הוא אומר לאריסטו, אבל מה עם הרצון האלוהי? אז עד עכשיו הוא הציג שלפי אריסטו אין רצון אלוהי. האלוהים זה רק שכל, אין לו רצון, אבל פה הוא פתאום נוגע בזה שאריסטו באמת לא מפריד, אי אפשר להפריד את הרצון. אז הוא אומר, שלפי אריסטו הקדוש ברוך הוא רוצה במה שיתחייב ממנו, ושמח בו ונהנה בו, ואי אפשר שירצה חילופם. אתה אומר ככה, כשאני, אם יש לי חוכמה, ומחוכמה שלי מתחייב שאחד ועוד אחד זה שתיים, אני שמח בזה ואני רוצה את זה, ואני לא רוצה שזה יהיה אחרת, כי החוכמה אוהבת את החוכמה. פילוסוף זה מי שאוהב חוכמה. תיקח פילוסוף, מתמטיקאי, הוא אוהב את המתמטיקה שלה. הוא נהנה מזה, אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה לא מרגיש אותו, כי זה לא כזה מתמטיקה נפלאה, אבל אם הוא מגיע לאיזה משוואות של איינשטיין, סופר מתוחכמות, והוא מחשב אותם, והוא מגיע שם לאיזה חקר עמוק של מתמטיקה, ויוצא לו תוצאה נפלאה, חכמה, נדרת, הוא מאושר מזה, הוא אוהב את זה, זה יפה לו, הוא חפץ בזה. אז הוא אומר, הגוף שמטיל צל, הוא לא חפץ בצל, הוא לא מאושר מזה, הוא לא נהנה מזה, אין לו שמחה פה. אין פה בכלל נושא של רצון, כאילו זרקת את הרצון עד הסוף. אז הוא אומר לו, זה מי שלא מבין, אין דבר כזה בלי רצון. אז למה בכלל יש חוכמה? אז למה חוכמה גוזרת? אתה חייב להכניס כאן אלמנט של רצון. טוב, הוא אומר זה פורש, שלפי אריסטו, הבורא רוצה במה שיתחייב ממנו, ונהנה. אז זה רק בתנאי שזה חיוב שכלי, חיוב כמו הצל מהגוף, אין את השמחה ואת האדם. אבל הוא אומר, עדיין זה לא מספיק, כי הוא לא יכול שזה יהיה אחרת. טוב, לא ניכנס לכל זה, אבל רואים שיש לו מקום שהוא נוגע גם בשיטת אריסטו, שאי אפשר לגמרי לנתק את הרצון. טוב, פה הוא אומר, עוד פעם, ממש בקיצור, אני רק אגיד פה מילה בקיצור. חלק ב' פרק מ"ח, זה הפרק האחרון של חלק ב'. זה בסוף הנושא של הנבואה. בחלק ב' מפרק למד ב' הוא מתחיל עם נבואה, עד סוף ב'. אז זה הסוף של חלק ב', זה הסוף של נושא הנבואה. עכשיו הוא אומר שהלשון של הנביאים, אולי ניגע בזה גם בתוך, כשנחזור ללמוד את הפרק שלנו, אז זה קשור. הוא אומר שהנביאים אומרים על כל דבר שהשם עשה את זה. אני לא יודע אם העתקתי את הדוגמאות, לא, הוא מביא דוגמאות שם הרבה מפסוקי נביאים, לא העתקתי את כל הדוגמאות, אבל אם נגיד אריה טרף מישהו, אז הנביאים אומרים, השם הרג אותו. אבל לא שמרג אותו, אריה טרף אותו, זה הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע. אבל זה לא שהקדוש ברוך הוא הרג את הבן אדם. אז הוא אומר שהמבט של הנביאים, הם רואים את הפנים, והפנים זה תמיד הרצון, שהוא זה כמו שהחוכמה היא הגוף והרצון הוא הנפש, אז הם רואים, הנפש זה הפנימיות של הגוף. אז הם רואים את הפנים, אז בפנים זה הכל רק רצוני. זאת אומרת, הוא חוזר לזה שאנחנו מאמינים בעצם, אם תשאל אותנו, אנחנו מאמינים בזה שעולם מחודש, לא שהוא קדמון. זה לא שאנחנו מאמינים גם וגם. זה שעולם מחודש זה, 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 זה מיסודי האמונה, זה לא, מיסודי האמונה לא כתוב גם וגם, העולם נברא, יש מאין. זה בעצם האמונה שלנו, שזה הרצון, אבל החוכמה זה הכלי, זה הגוף, זה הכלי לאור, יש אור ויש כלי, אז החוכמה היא הכלי, אז אנחנו רואים את הרצון דרך הכלי של החוכמה, אבל הנביאים, זה בדיוק עושה שנבוא, וזה כבר מגיע לפרק שלנו גם, רק שאנחנו מדברים על הנבואה ומה מיוחד בנבואה, שהם רואים רק את הפנים, הם רואים רק את הרצון, אז בגלל זה אצלם, כשאריה טרף מישהו, אז הקדוש ברוך הוא הרג אותו, כי הוא עומד כקדוש ברוך הוא רצה. אין אצלם את הכלי, הם רואים דרך הכלי, הם חיים כבר בפנים. וזה בדיוק הנקודה של נבואה. עוד נראה את זה בפרק שלנו, בסדר? טוב, פה אני העתקתי רק את הלשון הזאת, בחלק ג', פרק י' ג', הוא מדבר עוד פעם על התכלית, מה התכלית שהעולם קיים. אז הוא אומר, התכלית היא אלא כן רצה השם, או גזרה כן חוכמתו. רואים שהוא הולך עם כן רצה השם, זה קדמות העולם שהכל זה מרצונו. סליחה, אמרתי. כן רצה השם, זה חידוש העולם, שהעולם מתחדש מרצונו התברך. או גזרה כן חוכמתו, שזה קדמות העולם, שהעולם הוא גזרת החוכמה האלוהית. אז אני פשוט רציתי רק לשים לב לניסוח, שהוא רומז בניסוחים האלה, יש עוד הרבה ניסוחים כאלה, שאומר, מה זה התכלית של העולם, הסופית? כן רצה השם, או גזרה כן חוכמתו. קודם ראינו שהוא עושה, יש לו ניסוח כזה, כן רצה השם לפי הדעה שאומרת את זה, או כן גזרה חוכמתו לפי הדעה האחרת שאומרת את זה. פה הוא לא אומר לפי הדעה או לפי הדעה. כאילו, כן רצה השם, או כן גזרה כן חוכמתו, הוא לא אומר יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, אלא כאילו, יש את שני הדברים. עכשיו, זהו, זה לא, הנושא שלו פה זה התכלית של העולם, הוא לא מדבר על חוכמה ורצון, הוא רק מכניס רמזים בניסוח, זה, הוא לא עושה על זה דיון, הוא מדבר על התכלית, אז הוא אומר, מה התכלית האחרונה? כן רצה השם, או כן עזרה, כן חוכמתו. עכשיו באותו פסקה הוא אומר, מה התכלית? אלא רצון לבד. אז כאילו, אתה מבין, הנושא פה זה התכלית, לא... אין כאן דיון על רצון ועל חוכמה, אבל כשהוא מדבר על תכלית, פעם אחת הוא אומר, מה התכלית? כן רצה השם או גזרה כן חוכמתו. ואז הוא ממשיך לדבר על תכלית, ואומר, הוא מסביר מה שאמר קודם, הוא אומר, אי אפשר בהכרח מבלתי שיגיע עניין בין תינת התכלית, התכלית לבריאה, לעולם, למציאות, אלא מה התכלית? כן רצה השם או גזרה כן חוכמתו. אז הוא אומר את שני הצדדים, רצון וחוכמה, וזה האמת. וכן תמצא חכמי ישראל סדרו בתפילותיהם ואומרה מתי הבדלת אנוש מרוב שתקרא לעולם לפניך, מי אומר לך מה תפעל ואם יצדק מה יתנך, הנה בערו שאין שם תכלית אלא רצון לבד. כאילו הוא אומר, אני אביא לך הוכחה למה שכתבתי, כתבתי כן רצה השם או גזרה כן חוכמתו, בוא אני אראה לך שמנוסח התפילה מוכח שזה נכון מה שאני אראה, אני אוכח לך את מה שאמרתי מנוסח התפילה. מה אמרתי? שהתכלית של העולם זה כן רצה השם או גזרה כן חוכמתו. אני אוכח לך את זה מהנוסח של התפילה, שמוכח ממנו שאין שם תכלית אלא רצון לבד. מה עם החוכמה? כי באמת רצון לבד, אבל החוכמה זה הגוף. אז הוא אומר, הרצון והחוכמה, ששניהם ביחד זה בעצם זה הרצון עם הגוף שלו. כך צריך, זה רמזים כאן, הוא לא דן פה על חוכמה, אין כאן דיבור מה על חוכמה ורצון, הוא מדבר על תכלית. הפעם הוא אומר, מה התכלית? רצון או חוכמה. ואני אוכיח לך את זה מהנוסח של התפילה, שאתה רואה שהתכלית היא רצון בלבד. אבל הרגע אמרת רצון או חוכמה. לא, זה אותו דבר, כאילו. בפנים זה רצון לבד. בעצם אנחנו תופסים את זה כרצון או חוכמה שהם ביחד בהם. העתקתי את זה רק בשביל לראות את הדיוקים בלשון. הדיוקים האלה משחקים לאורך כל הספר. בגלל זה אני כאן הכבדתי עם כל המקורות האלה, כי לאורך כל הספר זה רקום ככה, הדיוקים וניסוחים ומשחקים של רצון, רצון וחוכמה, רצון, רצון וחוכמה. וזה נורא מבלבל, וזה נורא, בכל נושא זה נכנס. כשדבר היה תכלית, אז הוא פתאום מכניס את הנושא הזה שיש רצון וחוכמה, או רצון לבן, ובכל מקום פתאום וזה נורא חשוב לשים לב לזה, כי זה בעצם הסוד של הדברים. אז כאילו כל העריכות הזאת זה בשביל ללמוד, לראות את הנושא הזה, להבין בערך על מה מדובר, ואז בכל מקום לראות איפה זה משחק, איך זה רקום שם בניסוחים, ברמזים, במבנים של הפרק. בואו נדבר שהתכלית היא רצונו. זה המשך של אותו קטע. הוא אומר כאן, לא נבקש, התכלית זה רצונו. וכמו שלא נבקש תכלית מציאותו, התברך, כן, לא נבקש תכלית רצונו. כאילו, זאת אומרת, זה בשביל זה, זה בשביל זה, למה בסופו של דבר הכל? כי זה הוא רצה. למה הוא רצה? זה כבר לא שאלה שאתה יכול לשאול, כי כמו שאתה לא יכול לשאול עליו, למה יש אלוהים? יש, נתון. אין דבר כזה שאול למה, בשביל מה קיים אלוהים? הוא לא קיים, הוא הקיום עצמו, הוא לא בשביל מה הוא קיים. אז הוא אומר, כמו שלא נבקש תכלית מציאותו, כן לא נבקש תכלית רצונו, אשר בעבורו התחדש כל מה שהתחדש, כאילו, בעבור רצונו התחדש כל מה שהתחדש, והתשובה האחרונה היא ככה הוא רצה, ופה אתה כבר איפה ימשיך לשאול, אז למה ככה הוא רצה? מה שאתה לא שואל, למה הוא קיים? זה עוד, כל הפרק שם דן על תכלית העולם. אז אני פה בדילוגים, כן, עכשיו דילוג, המשך של אותו פסקה נדמה לי אפילו, אז הוא אומר, התכלית היא, רצונו, ואי אפשר לשאול מה התכלית שהוא רוצה ככה, אין לבקש תכלית למה שאין לו תכלית, אין לזה תכלית למה הוא רצה, אין תכלית למה יש אלוהים, ככה. אלא מציאותו נתלה ברצון האלוהי, זאת אומרת, המציאות שלו והרצון שלו זה דבר אחד, ואם תרצה אמור בחוכמה האלוהית, אתם רואים עוד פעם הוא משחק כזה, הוא דיבר ש... התכלית זה שהוא רצה, ואנחנו לא יכולים לשאול למה הוא רצה, כי זהו. אז פה הוא ממשיך עם זה, הוא אומר, מציאותו נתלה ברצון האלוהי, התכלית של העולם, למה השאלה למה יש את העולם, זה ברצון האלוהי, כי הוא רצה. ואם תרצה אמור בחוכמה האלוהית, הוא פתאום מרגיש צריך להוסיף פה, כל הזמן אמר, הוא רצה, הוא רצה, הוא רצה. וגם יש את הצד שזה גזירת חוכמתו. הוא פתאום מכניס גם את זה, שעוד פעם, שבעצם העניין זה הרצון, אבל הרצון הוא לא יכול להיות מנותק מהחוכמה, החוכמה היא הגוף, היא הכלי. תמיד, זה מה שראינו לפני זה, שחכמינו ויודענו אומרים, שכן, אנחנו מאמינים בחידוש העולם, הכל נברא מרצונו, אבל אתה אף פעם לא מדבר על רצונו לבד. כל פעם שמדבר על רצונו, פתאום באיזשהו פינה הוא תוקע את זה, שאם תרצה, אז תגיד גם בחוכמה, כי אין רצונו לבד. אז זה סתם דוגמאות מניסוחים שהוא דן על... בכל מיני דיונים יש את זה שהוא... טוב, זה הדגשתי פה, אם אתם רוצים תקראו, אני לא נעמוד פה על כל דבר. הוא מכניס פה עוד אספקט של זה, הוא אומר, דקי מן הגדולה שבראיות על חידוש העולם, חידוש זה הכוונה שהעולם בא מהרצון ולא מגזרת החוכמה, למי שמודע על האמת, הוא מה שיעמוד עליו ומופת בנמצאות הטבעיות, כל דבר מהם תכלית אחר ושזה מפני זה, ויראה על כוונת מכוון. הוא אומר, זה שהעולם הוא בחוכמה, זה הוכחה על הרצון. כי אם דבר קורה סתם, בלי פשר, אז נגיד אתה בודק מבנה גוף של גוף האדם. זאת אומרת, הלב מזרים את הדם לשם, הריאות לוקחות עבר לשם, זה בשביל זה, זה בשביל זה, המזגוגיות בעיניים בשביל להכניס את האור, כל דבר בשביל משהו וזה חוכמה מפוארת. אז הוא אומר, זה מוכיח שמישהו רצה את זה, כי אם זה חסר פשר, זה חסר הבנה, אז אתה לא, אז יהיה סתם הרנה של דברים. כאילו, אם זה בנה כל כך נכון, אז זה מישהו רצה פה בכל דבר הזה. זאת אומרת, זה ראינו קודם שמה שהחוכמה מחייבת את הרצון. טוב, זה הכל פה עוד שאלות. אני מדלג. הוא מביא את הדעה שהכל זה רק רצון, אז הוא אומר שלפי זה, גם שזה עבד. טוב, פה יש לו פרק שאומר שהבורא לא יכול לברוא ריבוע שאורך צלעו כאורך אלכסונו, אז הוא אומר שם שכך הוא רצה. יש פה, טוב, יש כאן נושא מאוד מעניין, אבל לא ניכנס, אז זו סוגיה ארוכה מאוד. אולי רק שתי מילים, כאילו, הוא אומר ככה, שיש דבר כזה שנקרא נמנע, זאת אומרת, לברוא מרובה שאורך צלו כאורך לחסונו זה נמנע, אי אפשר לעשות דבר כזה, והבורא גם לא יכול, זה שהוא לא יכול, זה לא הופך אותו, זה לא, לא פוגע בזה שהוא כל יכול, כי כל יכול, כל מה שאפשר, הוא יכול, אבל מה שאי אפשר, אי אפשר, זה, 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 זה ככה זה. עכשיו, הוא אומר ככה, מה שאי אפשר הבורא לעשות, מרובה שאורך צלו כרצונו, אי אפשר אז הבורא לעשות. זה אנחנו כבר יודעים שאחרי שהוא ברא את החוכמה, והוא ברא שהחוכמה מחייבת, אז החוכמה מחייבת שאי אפשר לברוא, זה ראינו בקטעים שאמר קודם במקומות אחרים, שהחוכמה מחייבת שאי אפשר לברוא מריבוע שאורך צלו כאורך צלו. והוא ברא את החוכמה והוא ברא אותה כמחייבת, וכך הוא רצה, אז עכשיו זה ככה, ועכשיו כבר אי אפשר שזה יהיה קיים בעולם. אז הוא אומר, אז מה שאי אפשר, אז הבורא לא בורא אותו. הוא ברא שהוא לא יכול לברוא אותו, הוא רצה והוא ברא את החוכמה, והחוכמה עשה שאי אפשר. הוא אומר, מה שאפשר לברוא הוא יכול לברוא, מה שאי אפשר לברוא הוא לא יכול לברוא. עכשיו הוא אומר, לפי מה אני יודע מה אפשר ומה אי אפשר? אז הוא אומר ש... טוב, זה מסוג... זה ידרוש הלכות, אנחנו צריכים לציין, אני לא יכול את זה בשתי משפטים. אני אגיד לך רק את הכיוון, זה לא בדיוק הנושא שלנו. הוא אומר ש... המדברים אומרים, כל מה שאתה יכול לדמיין אותו זה נקרא אפשר, וכל מה שאי אפשר לדמיין זה לא אפשר. עכשיו, הוא אומר שכל מה שהשכל אפשרי שכלית, אז זה נקרא אפשר, ומה שלא אפשרי שכלית זה אי אפשר. עכשיו, שם בפרקים מול המדברים, מאוד ברור לו מה זה השכל ומה זה הדמיון. הוא מביא דוגמאות. הוא אומר שנגיד, הדמיון לא יכול לדמיין, שבכדור הארץ בן אדם יעמוד בישראל, אז הוא, ובן אדם אחר עומד בהוואי, והם כאילו עומדים רגל מול רגל, כאילו, אז הוא אומר, לפי הדמיון, אחד מהם צריך ליפול, כי זה כדור, כן? אז אם אחד עומד בדיוק בצד השני של הכדור, אז הרגליים של זה מול הרגליים של זה, אז אחד מהם פה למטה. אז השכל מבין שזה לא ככה, אני לא מבין. הוא מביא הרבה דוגמאות, שברור מאוד מה השכל ומה דמיון. הוא מביא שם דוגמאות. פה הוא אומר שזה לא ברור. כי עוד פעם זה במשחק של הרצון והשכל, אז של הרצון והחוכמה, אז כשאנחנו מגיעים לרצון, באמת החוכמה לא יכולה לקבוע. טוב, בסדר, נסיים פה, אני פשוט לא יודע אם יש עוד. הנה, טוב, זה הסוף, בסדר. אז בעצם נגיד שסיימנו. פה אני, את אותו אריסטו שאני הבאתי על הרצון הראשון, אני העתקתי פה את כל ההמשך שם, שלא נלמד את זה, זה מי שמתחשק לו לטעום קצת מאריסטו, אז הוא יכול לראות, זה הכל פה נושאים שדיברנו עליהם. אבל הם צריכים להסבר, אני לא יודע, מי שיש לו חשק להתמודד עם זה. זאת אומרת, זו הצורה שאריסטו כותב את רוב הנושאים שדיברנו עליהם, אז העתקתי את כל ההמשך למי שיש לו חשק להתמודד עם אריסטו, אנחנו לא נלמד. והבאתי בסוף, אני רוצה אתם הכנסתי לי בסוף, כן, יש כאן ספר של תלמיד של הבעל שם טוב, ספר חסידות, זה נקרא אור המאיר, זה תלמיד של הנגיד ממזריץ', שתלמיד, כאילו הוא תלמיד של תלמיד הבעל שם טוב, הוא מחשובי תלמידי הבעל שם טוב מהגדולים, אז יש לו קטע על הרצון הראשון, אז גם אנחנו לא נלמד את זה, ספר חסידות, זה השפה של חסידות, זה הגישה של חסידות, אבל היה לי מעניין לראות איך חלק כאילו, בחסידות יש הרבה בעיות, שהם הולכים יותר עם הרגשות ופחות עם הלמדנות, אבל יש להם נקודה שכאילו, החסידות זה לא דבר אחד, יש את החסידות המזוקקת, המזוקחת, שהיא מחפשת את האמת, היא לא נסחפת עם החוויה וזהו. אז שם הנושא שלהם זה הרצון הראשון, הם שם הם עובדים, זה הנושא, אז הם ישועים. ופה הוא מדבר על הרצון הראשון בגישה החסידית, שזה דברים מיוחדים ויפים. אז זה עתקתי גם, לא נלמד את זה, אבל אם מישהו זה מעניין אותו, יש אריסטו ויש ספר חסידות, שמדברים על אותו נושא. אז אם יש לו חשק, אז אפשר, לא, זה פשוט שזה יהיה מנה. אז טוב, אז אני חושב שאני בשורה הבאה בעזרת השם, נוכל לחזור לפרק שלנו, נחזור לפרק י', איפה שעצרנו, עצרנו בנושא הזה של הקדוש ברוך הוא ירד. הוא ירד, הכוונה הוא השפיע נבואה. אז למה להשפיע נבואה? זה נקרא שהוא ירד. אז, וגם העניין של נבואה, אני אתן איזה ספוילר שזה נוגע לניסים, ראינו בזה בפירוש המשניות שהרבא אומר שאין דבר כזה ניסים. בששת ימי בראשית נברא הטבע, וכל מה שהעולם נקרא שזה ברצונו כי הוא רצה את הטבע, הכל רק לפי הטבע, אפילו חציית ים סוף זה לפי הטבע. הוא מביא חז"ל, שכשנבראו המים, הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, עשה תנאי למים שהם יבקעו בחציית ים סוף, זאת אומרת, זה הונח בטבע שלהם בששת ימי בראשית. ואין דבר כזה ניס. וראינו מקומות אחרים שהוא, דווקא קשור לנבואה, שאומר שכן, הכל זה ניסים, יש ניסים בעולם, והניסים הם גילוי אלוהות, ושם הוא אומר שהטבע זה גילוי אלוהות, ולא הנס, ואין בך מקום לנס, כי הטבע הוא שלם, אין בו חורים, לא צריך לתקן אותו, אין בו פנצ'רים שאתה מדביק עליו וזה נס, הוא שלמות, אז לא צריך נס, ויש כאן נראה מקומות שכן, הכל ניסים, וזה נושא של נבואה, בנבואה רואים את הצד שהכל נס, ובלא נבואה רואים את הצד שהכל לא נס. אז על זה נדבר בעזרת השם בשיעור, בתוך הפרק, על הנבואה ועל הניסים. נחזור, נחזור קצת מהתחלת הפרק ונחזור לפרשנו ונמשיך שם. אז כרגע זה התוכנית, ואיכשהו מתישהו נתחיל חופש, אולי יותר באמת, כאילו איזה שבועיים לפני ראש השנה או משהו כזה, אז נעשה כבר חופש עד אחרי החגים. פלוס מינוס, נראה איך שזה הולך, אבל זה כרגע זה נראה לי שזה התוכנית. טוב, אז נחז פה. לילה טוב.
תודה רבה, לילה טוב.
כל מה שראינו זה בשיעור 66, נדמה לי. בשיעור שלא הוקלט, אז יש שם את כל הטקסט הזה שראינו, אם רוצים לחזור על זה או להסתכל עוד פעם על זה שם.
תודה.
לילה טוב.
טוב.